ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כריתות דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש העמוד. בפתיחת השיעור אני רוצה לציין שלמדנו המשנה בסוף זין עמוד ב', והשיעור הסתיים בסיום המשנה. אני סומך על כך שכל אחד למד יחד איתנו את המשנה כדי לחסוך בצורך להקדמה מיוחדת לקראת שיעורנו היום. רק נסכם שראינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין המפלת לאור יום 81 מלידת נקבה, האם נפל הפלה באותו אור ליום 81 מחייב קורבן נוסף כדעתו של בית הלל, או אינו מחייב קורבן נוסף כדעתו של בית שמאי. בעיקר הנימוק של שיטת בית שמאי, כי היא לא יצאה לשעה הראוי להביא קורבן, כלומר לשעות יום, שיום 81. הפלה ביום 81 באמת יחייב קורבן נוסף, מאחר שהיא יצאה מכלל ימי הלידה הראשונה. הגמרא, תניא, אמרו להן בית הלל לבית שמאי, הרי הוא אומר אור לבת, לרבות אור 81, כלומר לרבות אותו פרק זמן שאם יש הפלה באותו לילה לפני יום 81 כן חייבת להביא קורבן נוסף. רבי יושעיה היה שכיח כמי דבר כפרה. רבי יושעיה לומד, היה שכיח, כלומר היה לומד אצל בר כפרה. שבקי, יום אחד הוא החליט לעזוב אותו, ואתה כמי דרבי חייה. ואותו רבי יושעיה הגיע ללמוד אצל רבי חייה. יום אחד פגע בבר כפרה. יום אחד היה מפגש בין רבי יושעיה ובר כפרה. בא מיני, רבי יושעיה שאל את בר כפרה, וכעת אנחנו עוברים לתחום אחר של חייב קורבן, דהיינו הזב. הזב שראה שלוש ראיות, לא רק שהוא תמי שבעת ימים, אלא בסוף אותם שבעה ימים ביום השמיני הוא חייב להביא קורבן. זב שראה שתי ראיות של זיבה, הוא תמי שבעה ימים, אבל אינו מביא קורבן. אלו רק מילות הקדמה. אז בר כפרה נשאל מרבי הושעיה השאלה הבאה: זב שראה שלוש ראיות בליל שמיני, מה בית הלל אומרים בדבר זה? נראה כאן שתי אפשרויות, א' ועוד כמה שעות תראו, או דילמה עם פס מפותל, ב'. אז השאלה לגבי שלוש ראיות אחרי שהוא כבר היה זב, היה זב ותמי שבעה ימים, ושוב פעם הוא רואה שלוש ראיות של זיבה, מתי? באותו לילה אחרי יום השביעי, לפני יום השמיני. מה יגידו בית הלל? מה אומרים? מה בית הלל אומרים בדבר זה? תמיו דבית הלל במפלת בלילה. זה שבית הלל אמרו במפלת אור 81 באותו לילה חייבים קורבן נוסף, משום דכתיב אור לבת. יש גזירת הכתוב שאומרת את זה. אבל זב שראה שלוש ראיות בליל שמיני פטרי דלא מיאטרי קאי, אפילו בית הלל יפטרו את הזב הזה מלהביא קורבן נוסף, כי אין פסוק שמיותר כדי לחייב אותו. דיינו הוא לא הגיע לשעה הרויה להביא קורבן, ואולי בית הלל מסכימים עם הסברה הזאת ששמענו מבית שמי. או דלמה לא שנה, או בית הלל לא מבדילים בין המקרה של הפלה בליל 81 למקרה של זה, שראה שלוש ריות בלילה לפני יום השמיני. וכמו שאצל היולדת או המפילה בליל 81 חייבת קורבן, גם זה יהיה חייב קורבן נוסף, הזב הזה. המלא בעל כפרה, מה בבלי אומר בדבר הזה? בבלי כינוי לרבי חייא שמסופר במסכת סוכה, שהוא ובניו עלו מבבל לארץ ישראל. אשתי גבושיה לא אמר כלום. המלא בעל כפרה, צריכים לדברי עויה. רש"י אומר עויה זה מין לגלוג על רבי חייא. רבי חייא הוא בלשון גנאי כאמר לי. לא ניכנס לסיבה מה זה עויה בקשר לרבי חייא, אבל מספיק שרש"י מציין שזה היה לשון גנאי. אולי במאמר מוסגר בכפרה הרגיש אלבון שרב אושי עזב אותו להעדיף לימוד אצל רבי חייא, אבל אנחנו מדברים על גדולי ענקי עולם וקשה מאוד לייחס להם תחושות של הדיוטות. בכל אופן, הגמרא ממשיכה, נחזור על הראשונות. רש"י מציין שהביטוי הזה כמו אומר מור, כלומר חוזרים על מה שאמרנו מקודם בציטוט מהברייתא בראש העמוד, הרי הוא אומר אור לבת לרבות אור 81, נימה כתנאי. האם נאמר שהנושא של הזב באותו ליל שמיני שראה שלוש ריות מחלוקת תנאים, איך נפסוק עליו? אז מה יש כאן? יש כאן מקור תנאי, זהב שראה שלוש ריות בליל שמיני. תני חדה מביא, ותניה אידך אינו מביא. מה זה מביא? מביא קורבן. מי לב תנאי היא? דהה דתניה מביא. כסבר, לילה אין מחוסר זמן. כלומר, נכון זה שעות לילה, אבל הוא לא נחשב חסר עד שמגיעים ליום שמיני. במילים אחרות, ריאה בליל שמיני זה כמו ריאה ביום רביעי, לא מחוסר זמן להגיע לשעות היום. והדתני אין מביא, כסבה לילה, מחוסר זמן. והטעם בעניין יולדת, שבכל זאת הוא מביא קורבן, בגלל שיש גזירת הכתוב או לבת. לפי הגישה הראשונה שלילה אין מחוסר זמן, לא זקוקים גם לעניין היולדת לשען על גזירת הכתוב. אם אתה אומר לילה אין מחוסר זמן, אז הפלה בליל פי א' ליל 81 זה כמו הפלה ביום 81 שכבר יצא מכלל לידה הראשונה, מכלל ימי לידה הראשונה. אז אם זה נכון, אז הנושא של זב בליל שמיני, הפסק אם יש או אין קורבן, האם טעם של בית הלל בעניין מפלת הוא על סמך פסוק או על סמך יסוד לילה אין מחוסר זמן, כנראה מחלוקת תנאי. אמר רב הונא בר אחא אמר רב אלעזר, הני תנאי בעניין הזב שראה שלוש ריות בליל שמיני, שניהם, שני התנאים שאנחנו מספרנו אחד שתיים, סברי לילה מחוסר זמן. הלילה הוא לא כמו היום, הוא עדיין חסר זמן. והדתניא מביא, המקור שדיבר על כך שהזב יביא קורבן ב וזב בעל שתי ריות. הוא לא היה חייב קורבן עד כה. לא אפשר להגיד שהוא נכלל בקורבן הראשון, כי לא היה קורבן ראשון. בזיבה הראשונה היה רק שתי ריות, ועכשיו, הוא מתחייב בקורבן באותם שלוש ריות שבליל שמיני. והדתניה אין מבין, בזב בעל שלוש ריות. הוא כבר היה חייב קורבן, וזה שהוא ראה שלוש ריות בלילה, זה לא כמו שהוא ראה שלוש ריות ביום השמיני, שזה באמת היה מחייב אותו קורבן חדש, כי לילה מחוסר, זמן הוא לא נחשב הגיע ליום השמיני. הגמרא שואלת, זה אבל שתי ריות, מהי למימרא? זה לכאורה פשוט ביותר. אני לא צריך מקור תנאי לומר שמי שהיה בעל שתי ריות, שהוא לא היה חייב קורבן עד כה, עכשיו הוא מתחייב בקורבן, זה פשוט. הקמשמלן, החידוש, הוא דווקא ראה בליל שמיני שמשהו מביא קורבן, אבל ביממה דשביעי לא. אם הוא אותו, עכשיו נשים לב, אנחנו מדברים על זב בעל שתי ריות, הוא היה חייב לשמור שבעה נקיים. הוא הגיע ליום השביעי וראה שלוש ריות ביום השביעי, הוא לא יביא קורבן. כסבר, כל ריה שסותרת הזיבה הראשונה באותו יום שביעי מתוך שלושה ריות, הזיבה הראשונה, אותו יציאה של נוזל הראשונה, הוא סתר את הנקיים שהוא שמע, כזה יחייב אותו לשמור מחדש שבעה נקיים. זה נקרא סותרת, ריה סותרת. אז כל ריה שסותרת הוא לא מצטרף לשני ריות הנוספות, אין מביאה לידי קורבן. זה לא מצטרף עם שלוש, עם שתי ריות הבאות לסך הכל של שלוש לחייב אותו קורבן. אמר רבה, אמי וקימתה להדתניה אין מביא, הברייתא השנייה, בזב בעל שלוש ריות. העמדנו את המקור מספר 2, תניה אידך, הוא לא מביא בגלל שהוא כבר היה קורבן ולילה מחוסר זמן, אז השלוש ריות אלו כלולות בשלוש ריות הראשונות שחייבו אותו להביא קורבן. אז אם ככה פירוש, לתני גבי היה מקום להוסיף אותו גבי חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. זה משנה בדף ת', זה היה יכול לשמש כדוגמה נוספת. המשנה כבר רושמת כמה דוגמאות כאלו שקורבן אחד מספיק לעבירות הרבה, אז היה מקום לומר, הנה היה זהב שלוש ריות, בעל שלוש ריות, חייב קורבן, ובהגיעו לליל שמיני עוד פעם שלוש ריות, זה כמו, בוא נגדיר אותו לצורך העניין כאן, עבירות הרבה, והוא לא מביא קורבן נוסף, בגלל מה שאמרנו שלה, אנחנו מחוסר זמן. אז למה לא נוסיף את הדוגמה הזאת של ליל שמיני כדוגמה נוספת לאחד אדם אחד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה? הגמרא עונה, לא פסיקה לי. הריות של ליל שמיני הם לא חד משמעי. מה הפירוש? עוד מעט נסביר. רק רש"י כאן לא פסיקה לי, כיוון דזימנין הריות דלילה נמי מחייב. יש דוגמה שריה בליל שמיני שכן מביא אותו לידי קורבן חדש, כגון ראה אחד בליל שמיני ושתיים ביום המוחר, כמו תסביר את זה עוד מעט, לכן המשנה בדף ת נמנע מלהוסיף את הדוגמה הזאת של ריות לישמיני כעוד דוגמה של קורבן החלה ועוד הרבה. והגמרא עכשיו מפרטת. דיאמר רבי יוחנן, ראה אחת בלילה ושתיים ביום מביא. הלילה זה ליל שמיני. אם היה ריה אחת בליל שמיני ושתיים נוספות ביום המוחרת, ביום השמיני, שעות היום שמיני, זה מצטרף לשלושה ריות ויביא קורבן, קורבן נוסף. שתיים בלילה ואחת ביום אין מביא, אבל שתי ריות בליל שמיני והריה שלישית בשעות היום זה לא יחייב אותו קורבן נוסף. שוב פעם אנחנו מדברים על זב בעל שלוש ריות, האם הוא חייב קורבן נוסף בגלל ריות של ליל שמיני. אמר רב יוסף, תדע, דאחת בלילה ושתיים ביום מביא, זה שהריה של הלילה, למרות שלילה מחוסר זמן, בכל זאת הוא מצטרף לשתיים ביום, דהריה ראשונה של זב, באופן כללי, זב שרואה יותר מריה אחת, הריה הראשונה שכבת זרע באלמה הוא, יש לו דין של שכבת זרע, ואילו חזי טלטין אחנאיתא מצטרפי להו, אם הוא יראה שתיים נוספות אותו אחד הראשון שהיה דין, בוא נגיד דין אחר מהמשך הריות, באיזה מובן ריה ראשונה של זב הוא תמי רק יום אחד וכמו שכבת זרע. רשי כותב, שכבת זרע באלמהו דאין לה אלא תומת ערב באלמה כדתניה, זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע זב בריאה ראשונה כישו לבעל קרי. בעל קרי זה שכבת זרע, ונציין מי שלא מכיר את העניינים אלו, הם לא אותו דבר. שכבת זרע זה חומר אחד וזב זה חומר אחר, בכל זאת התורה משווה, מקישה ביניהם. זה נמצא מסכת נידה, וימו נמי מגילה שתיים לתומה ושלוש אף לקורבן, אבל חד ריה אין לה אלא תומת ערב. למרות הכל, למרות שהאותו ריה הראשונה של זב הוא שונה במובן הזה, הוא מצטרף זה באופן כללי. לכן ריה ראשונה בלילה, למרות שהוא שונה במהותו מבחינת הדין, הוא יוצא בלילה ולילה מחוסר זמן, בכל זאת זה לא מונע ממנו אפשרות להצטרף לשתיים נוספים בשעות היום המחורת. אבל הגמרא דוחה את דבריו של רב יוסף, רב ששת בא לדחות. אמר רב ששת, ברי דרב הידי מידי עיריה ריה ראשונה של זהב חזיה בזמן חיובה. ריה ראשונה של זהב שהזכרת הוא יצא בזמן חיוב, והיינו בשעות היום, חיוב כמו חיוב להביא קורבן, אז לכן בקלות הוא מצטרף לשתיים הנוספים. אחת בלילה ושתיים ביום, כיוון דלאו בזמן חיוב החזיה, אותו ריה ראשונה שהיה בלילה, הוא לא היה בזמן, איזו זמן? זמן חיוב להביא קורבן, כי לא מביאים קורבנות בשעות הלילה. אי לאו דאשמין רבי יוחנן דמצטרף, אם רבי יוחנן לא היה אומר, לא היה פוסק שזה מצטרף, הווה אמינא לא תצטרף. ואני לא לבד, כמו שאתה רב יוסף אמר, אני לבד לא הייתי מבסס את דינו של רבי יוחנן על ההשוואה לראייה ראשונה של זב שדינו כשכבת זרע. עכשיו ראש שואלת על מה שאמרנו מקודם בעניין לילה, ומי אמר רבי יוחנן לילה מחוסר זמן? עד כה אנחנו הסברנו שלמרות שלילה מחוסר זמן, רבי יוחנן אמר שאחד בלילה ושם יום, אותו אחד בלילה מצטרף עם השניים ביום, אבל זה חידוש שמבוסס, יש כאן נקודת חידוש על כך שלמרות שלילה מחוסר זמן, בכל זאת הוא מצטרף. על זה אנחנו שואלים, האם רבי יוחנן אומר שלילה באמת מחוסר זמן? ואמר חזקיה, ועוד מעט אנחנו נראה גם רבי יוחנן, זאת אומרת יש חזקיה מצד אחד ורבי יוחנן מצד שני, ואמר חזקיה נטמע. אנחנו מדברים פה על נזיר, נזיר שצריך לשמור על טהרה שלא לטמות למתים, ובכל זאת הוא נטמע ביום. אם הוא נטמע בשעות היום, מה זה יום? יום שמיני. אנחנו מדברים על אדם שקיבל על עצמו נזירות והוא נטמע למת, אז זה סותר את הנזירות הטהרה, הוא נקרא נזיר טמא, והוא צריך לשמור שבעה ימים בטהרה כדי שיכול לחזור ולספור את הנזירות דטהרה. אם הוא לא נקב במספר ימים, אז הוא צריך לספור 30 יום, סתם נזירות 30 יום. אם הנזיר הזה שהיה שהיה נזיר טהור נטמע, התחיל והצליח לשמור על שבעה נקיים, אבל הוא נטמע ביום המחרת, ביום, כלומר ביום שמיני, כלומר הוא צריך להביא קורבן נוסף כדין נזיר שנטמע פעמיים. בלילה, אם הוא נטמע בליל שמיני, זה נקרא המשך של ימי התומה שמקודם, ולא מחייב אותו קורבן חדש. רבי יוחנן אמר אפילו בלילה מביא לאותו נזיר שהיה תמי ושמר על שבעה ימים בטהרה, ובלילה בליל שמיני נטמע עוד פעם, הוא מביא עוד קורבן. אז מה רואים? שלילה אינו מחוסר זמן, אז הלילה לא חסר מלהגיע לשעות היום. כמובן אנחנו מדברים באופן חשיבתי, באופן מופשט, הלכתי, אלא מזה שאם הוא נטמע בלילה זה מחייב אותו להביא עוד פעם קורבן נזיר תמי, סימן שלילה אינו מחוסר זמן, הוא נחשב כאילו ביום. וכולי אלמה, נזיר שנטמע עוד פעם ביום השמיני אחרי שהוא שמר על שבוע של טהרה, נטמע ביום השמיני, מחייב אותו להביא קורבן נוסף, קורבן חדש. מה רואים? שלפי רבי יוחנן לילה אינו מחוסר זמן. הגמרא עונה, כי כמה רבי יוחנן שתיים בלילה ואחת ביום אין מביא, ולמה? כי השתיים שזה היה הרוב היה במה שחשבנו מקודם מחוסר זמן, אז זה לא מחייב את הזב שכבר היה חייב קורבן להביא קורבן חדש. הדין הזה שתיים בלילה ואחת ביום לא מביא, לדברי האומר לילה מחוסר זמן. אבל רבי יוחנן עצמו סובר שלילה אינו מחוסר זמן, כמו שראינו דינו אצל הנזיר שנטמע ביום השמיני. הגמרא שואלת, לדברי האומר, אם מה שנאמר מקודם על ידי רבי יוחנן שתיים בלילה ואחד ביום הוא אינו מביא, אותו זב לא מביא, שכל זה נאמר לשיטת הדעה לילה מחוסר זמן, פשיטה, הגמרא עונה, כל זה נכון, זה באמת פשיטה, אבל מה ראה אחד בלילה ושתיים ביום הצטריך עלי? פה יש חידוש. מהו דתימה? כיוון דלאב בזמן חיוב הכחזי, אותו אחד בלילה הוא לא היה בזמן חיובה, כי יש דעה ששוב פעם, לילה מחוסר זמן זה לא שעה, שעת היום שראוי לחייב אותו קורבן חדש. אז אותו אחד בלילה היה בזמן שאינו זמן חיובה, לא תצטרף. אז הוא לא יצטרף לשניים הנוספים ביום, ביום השמיני. כמה שמלן, זה החידוש. למרות שאותו ראייה ראשונה בליל שמיני לא היה בזמן חיובה, כי לילה מחוסר זמן לפי המן דאמר הזה, שרבי יוחנן אומר דבריו לשיטתו ולא לשיטת רבי יוחנן עצמו, כמה שמלן שבכל זאת זה כן מצטרף, כי הרוב היו ביום השמיני, שזה כבר מחייב אותו קורבן חדש. המשנה, לפני שנתקדם המשנה, רק נתייחס לנושא שכתבנו בשוליים, האישה שיש עליה חמש ספק לידות או חמש ספק זיבות. האישה שיש עליה ספק חמש לידות וספק חמש זיבות מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. אישה הזאת, אם נתמקד באישה שידעה או ספק אם היו עליה חמש לידות, היא יכולה להביא קורבן שיתיר אותה באכילת קודשים, ושאר קורבנות וארבע לידות, ספק לידות סוד, אין עליה חובה להביא אותם. הרש"י אומר ספק זיבה כגון תואה, היא לא יודעת איפה היא אוחזת בימי נידות או בימי זיבה, שעתה שלושה ימים ואינה יודעת אם בימי נידותה אם בימי זיבה, מביאה קורבן ואינו נאכל, אבל הקורבן עצמו שמביאה אינו נאכל. למה הקורבן אינו נאכל? אולי לא היה צורך להביא אותה בכלל. רש"י ממשיך, ספק לידה כגון שהיא פילה ואין ידוע מה. אנחנו ראינו בשורה הקודם, יש צורות שיוצאות מהאישה ולא נחשבות לידה. ורש"י כותב בהמשך, מבוחלת בזבחים, אותה אישה שיש עליה חמש ספק לידות, שראה הקורבן הזה לטהרה בה. מה זה אומר לטהרה? כי אם הייתה באמת יולדת, היא נחשבת טמאה עד סוף תקופת ימי הלידה, עד סוף 40 יום לידת זכר, 80 יום לידת נקבה, וכאן היא מסופקת בכלל עם ילדה, והרי הוא כתבילה הקורבן שהיא מביאה, זה כמו דין תבילה. אם נתמאת האישה כמה תומות, מה הדין אצלה? תבילה אחת עולה לכולן. אף קורבן זה, כן, גם הקורבן שהיא מביאה בתור יולדת, וכאן זה ספק יולדת, יש לו אותו, יש לנו אותו גישה אל הקורבן הזה כמו תבילה. אנחנו חוזרים למשנה, חמש זיבות ודאות, חמש לידות ודאות, מביא קורבן אחד ואוכלת בזבחים ושאר עליה חובה. מאחר שהיא ילדה חמש פעמים, אז כל לידה היא ודאי חייבת להביא הקורבן הדרוש. אז זה שהביאה אחת, קורבן אחד, לא פותר אותה מהשאר. מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינר זהב. היה תקופה שעלו העופות, הקינים, כן, זה שתי עופות, שני תורים למשל, תור או בני יונה, שני תורים, זה כן. אז העלות של הקינים היה בדינר זהב. אמר, וזה מאוד יקר. אמר רבי שמעון גמליאל, המעון הזה לא עלין הלילה, זה לשון שבועה, עד שיהיה בדינרין, הכוונה בדינר כסף. רש"י כותב בדינר זהב, בשני זהובים, כן לדינר זהב. רש"י מקודם גם אומר קינים, שני קינים זה סך הכל ארבע תורים. אז הוא נשבע שהוא לא ילך לישון עד שירד המחירים לדינרים. דינרים זה, אמרנו, דינרי כסף, שזה אחוז קטן מדינר זהב. בסוף נכנס לבית מדרש ולימי. האישה שיש עליה חמש לידות ודאות, חמש זיבות ודאות, מביאה קורבן אחד וחלת בזבחים, ותשימו לב, ואין השאר עליה החובה. זה שונה ממה שלמדנו מקודם, שזה היה עיקר הדין. כאן הוא מוסיף תקנה שאם ישאו המחירים גבוהים, אני אגיד שהאישה הזאת לא צריכה להביא את הקורבנות הנוספות, את הארבע קורבנות נוספות, בגלל ארבע לידות ארבע לידות נוספות שהיא חפתה. ויעמדו קיני ביום ההוא בעורת האם, וירדו המחירים פלאים. רש"י מביא את החשבון, הוא אומר קינים בבתיים, שני קינים בשני רביעית דינר כסף. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא נכנסנו ליחס בין דינר זהב ודינר כסף, אבל הירידה כאן הייתה תלולה במאות מאות אחוזים פחות. הגמרא, תנו רבנן, חמש לידות ודאי, חמש זיבות ספק, או זיבות ודאי, או ה' זיבות ודאי וה' לידות ספק, מביאה שני קינים, אחת על הוודאי ואחת על הספק. של ודאי נאכלת והשאר עליה חובה, של ספק אין נאכלת ואין השאר עליה חובה. רבי יוחנן בן נורי אומר, על ודאי תאמר על האחרונה ותיפטר, כלומר עכשיו היא תכריז, היא תגיד שמה שאני מביאה עכשיו זה על הלידה, אם מדובר בחמש לידות ודאי, זה על הלידה האחרונה, וזה מתאר אותה, מאפשר לה לאכול קורבנות, זה הכוונה תיפטר עכשיו, אחר כך היא תביא את היתרה. של ספק, דיברנו על חמש זיבות ספק, אם יש ודאי ביניהן, תאמר שתגיד על הכן שמביאה על הוודאי ותיפטר, ואם לאו, אם אין ודאי ביניהם, כולם היו ספק, תאמר על אחד מהן ותיפטר. רבי עקיבא אומר, בין על הוודאי בין על הספק, תאמר על אחת מהן. אנחנו מסתכל ברש"י, קודם רש"י על הוודאי, יש לנו שתי כוכביות, על הוודאי תאמר על האחרונה ותיפטר עכשיו מחיוב שער קורבנות ואוכלת בזבחים היום, זה נחשב הטהרה, ואם היא מביאה את זה על האחרונה, אז זה כאילו מתאר אותה מכל הקודמים, ולמחר תקריב שער הקורבנות. אנחנו נלמד ביחד גם הרש"י הקודם מתחילת הגמרא, הכי גרסינו בתוספתא, חמש לידות ודאי וחמש לידות ספק וכו'. רבי יוחנן בן נורי אומר על הוודאי חיישינן לפשיעה, דאי אמרת תביא על אחת מהן, שמה יש אישה שתלד לידה אחת ודאית, לא כמו המקרה שלנו חמש, ואינה רוצה להביא קורבן שתאמר ולא אשתקד, או שנה שעברה היו עליי חמש לידות ודאות ולא הבאתי קורבן על ארבע מהן, ועכשיו אני מביאה, כלומר על אחת. אז לכן רבי יוחנן בן נורי לא רצה שהיא תגיד שהיא מביאה על אחת מהן, אלא על האחרונה. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרב פאפה, אימה לך משמי דרבה, אני תנאי במאי פליגי. אז כאן אנחנו נשמע את רב נחמן שפונה לרבה, ובהמשך אנחנו נראה רב פאפה שמגיב. אנחנו גם רשמנו פה מספר רומאי אחד, בעמוד הבא, שלוש שעות מראש העמוד, נראה מספר רומאי שתיים. בשוליים, לפני שנתקדם, נציין את הסימונים. אנחנו הבלטנו במעוין רבי יוחנן בן נורי, ואחר כך רבי עקיבא. המספרים הרומאים הם שלבים להסביר במה חולקים. אז רב נחמן בר יצחק אומר לרב פאפה שאני אגיד לך משמי דרבה, התנאים שראינו רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא במאי פליגי, רבי יוחנן בן נורי מדמי להון לחטאת דמן דחייב חמש חטאות, הוא מדמה את המקרים האלו למי שחייב חמש חטאות עד דמייתי כולהון, וסוף מחפר לי החינמי לא שנה. החינמי לא שנה גם בעניין היולדת שילדה חמש לידות, אותו דבר שהיא חייבת להביא על כולם. עכשיו, מה הקשר בין ההשוואה הזאת לשיטת רבי יוחנן בן נורי? רש"י מסביר. ועד דמייתי כולון, אומר רש"י, אדם שחייב חמש חטאות לא מחפרת עד שיביא את כל החטאות. אם הוא אכל חלב חמש פעמים עם ידיעות בינתיים, או אכל או עשה חמש עבירות שמחייבות חטאת, אין לבן אדם כפרה אם הוא מביא, אם הביא חטאת ראשונה עדיין חטאים האחרים עומדים. אף כאן גם אצלנו ביולדת, אם הביאה על הראשונות עדיין תומה האחרונה במקומה ולא תהרה לאכול בקודשים, לפי כך תאמר על האחרונה ותהרה, והראשונות תביא לאחר זמן. אז זה ההשוואה. דהיינו, אם אין הכרזה מצד היולדת שאני מביאה על האחרונה, אז היא בזה שהיא מביאה קורבן יולדת אחת על כשמדובר בחמש לידות, היא לא עשתה כלום כדי לתאר אותה לאכול בקודשים, רק אם היא תגיד על האחרונה. כי אם היא לא אומרת, אז יש להשוות את מצבה לאדם שחייב חמש חטאות על חטאים שונים. ורבי עקיבא, שהוא לא חייב שהיא תגיד על האחרונה, מדמי להון הקורבנות של חמש לידות לטבילין, לאדם שנטמע והיה זקוק לטבול במקווה חמש פעמים, זאת אומרת נטמע חמש טומאות, דמה דמחייב מי שהוא חייב חמש טבילות, מי שהתחייב בעבר לטבול חמש פעמים, כיוון דתביל חדה זמנה איתר. ברגע שהוא טובל, זה מתאר אותו גם על התומות, גם על התומה הראשונה. גם אם הוא אמר אני טובל על התומה הראשונה, הוא ניטל מכל וכל. החינם היא לא שמה, גם אצל היולדת, הקורבנות שהיא מביאה, היא לא צריכה להגיד על האחרונה. ושוב פעם, אנחנו מבינים שקורבן היולדת בעיקרון הוא לשם טהרה ולא לשם כפרה. אמר לי רב פאפה, אין סקה דייתא רב יוחנן בנוי לחטאת מדמי להון, אם כמו שאתה הסברת שאותה אישה עם החמש לידות דומה לאדם שחייב חמש חטאות על חטאים שונים, עמי של ספק תאמר על אחת מהן ותיפטר. למה על חמש לידות בספק מספיק לה להגיד על אחת מהן ובכך היא נפטרת? בואו נמשיך את המשל הזה או ההשוואה לחטאות בתחום עבירות שחייבים קורבן חטאת. מה הדין בספק? אז אדם מביא אשם תלוי. אז אילו מן דמחייב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חמש אשמות תלויים, שזה בעצם המשך ההשוואה לתחום החטאות. אדם שחייב חמש אשמות תלויים, כי מייתי חד מי מפטר אם הוא יביא אחד, האם זה פותר אותו מלהביא את השאר? והתניה, זה הכלל, כל שחלוקים בחטאות חלוקים באשמות, אשמות כוונה אשם תלוי. אז למה היה מספיק לומר על אחת מהם? שתגיד על האחרונה גם בספק, כמו שראינו באשמות תלויים, הוא עדיין חייב להביא את כולם, את כל השאר. וכפי שראינו ברשי בחטא עמוד א', שאם הוא לא אומר על האחרונה, עדיין כל החטאים האחרים עומדים בקומן, אז בתומה עדיין תומה האחרונה במקומה, אז גם בספק יש לקחת את זה בחשבון, ולא יהיה מספיק לומר על אחת מהן. אלא ממשיך הגמרא לגישה שנייה, דכולי אלמא לתפילות מדמי להון. גם לפי רבי יוחנן בן נורי משווים את החטאות של החמש לידות לתפילות. אז אם כן, למה הוא הקפיד לומר על האחרונה? ובחוששים לפשיעה כמפלגי. רבי יוחנן בן נורי סבר חיישינן לפשיעה, ורבי עקיבא סבר לא חיישינן לפשיעה. רש"י בשורה הראשונה אומר חוששים לפשיעה, אם לא יצריכו לומר על האחרונה אני מביאה, תהי סוברת היא תחשוב שנפטרה בקורבן זה, שבקורבן אחת, ולא יהיו השאר עליה חובה, ותפשע ולא תביאם. וכי מה צריכת לה לומר על האחרונה אני מביאה? ידע דהשאר עליה חובה, אבל על הספק שאין השאר עליה חובה, לא מזקיקינן לה לומר על האחרונה אני מביאה. וכפי שאמרנו, רבי עקיבא לא חושש לפשיעה, ולכן גם בחמש לידות ודאות אין הקפדה שהיא תגיד על האחרונה. אנחנו סומכים עליה שהיא תביא אחד והיא תתהר ותהיה ראויה לקודשים, מאחר שאמרנו שגם שכולי אלמה לטבילות מדמין להור, ובטבילות טבילה אחת מטהרת. גם פה בלי שהיא תגיד על האחרונה, אנחנו סומכים על שהיא תביא בכל זאת את השאר. ובכך זכינו לסיים פרק ראשון של מסכת קליטות, וכעת פרק שני. ארבעה מחוסרי כפרה. הביטוי מחוסרי כפרה מצביע על כך שיש כאן ארבע דוגמאות שמביאים קורבן חטאת, והקורבן חטאת לא בא על חטא אלא להכשיר אותם למשהו אחר, כמו להכשיר אותם לאכול בקודשים. וארבעה מביאים על הזדון כשוגג. ארבע אלו יובאו בדף ת' עמוד א'. אנחנו מתחילים פה משניות עם רשימות, ולפעמים הרשימות מתחלקות בין כמה משניות. צריכים לעקוב אחרי המספור והמבנה, ואנחנו משתדלים לעשות כך במסגרת מפת התמוד עם השס עוזר. ואלו הן מחוסרי כפרה, כלומר שוב פעם אנשים שבסוף תהליך חייבים להביא קורבן, והקורבן לאו דווקא על חטא אלא להכשיר אותם למשהו. ומי הם? הזב והזבה והיולדת והמצורע. ובלעזר בן יעקב אומר, גר מחוסר כפרה, מי שבא להתגייר בזמנים ההם שהיו קורבנות, הגר צריך להביא קורבן כחלק מהתהליך הגירות, בנוסף לטבילה במקווה ולזכרים למילה. אז הוא לפי רבי יוסף בן יעקב נחשב מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו הדם. ונזיר ליינו תגלחתו ולתומתו. נזיר גם בסוף הנזירות הוא חייב להביא קורבן. מה הבאת הקורבן מאפשר לנזיר? מאפשר לו לחזור לשתות יין ולהתגלח ולתמות למתים. בתור נזיר הוא אסור בשלושת הדברים האלו. לפני שניכנס לתוך הגמרא, להמשך הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו שאלה, למה המשנה מונה זב וזבה בנפרד ולא מצורע ומצורעת? אנחנו נציין שעד השורות האחרונות הארוכות אנחנו נראה קטעים בגמרא שסימנו בסוגריים כדי להקל על הקריאה. תשימו לב גם על יש לנו סימון שמראה על אורך תאים בסוגריים. זה פס אנכי מקווקו עם נקודות בין הקווקובים. אתם יכולים לראות את זה בצד הגמרא. הסימון הזה מראה על אורך הקטעים בסוגריים, כדי שנוכל בקריאה ראשונה לדלג עליהם בקלות, כדי שתראו את המבנה הכללי. וגם עוד מעט אנחנו נחזור על זה בהערה בשוליים בכוכבית. בכל אופן, הגמרא מתחילה, מה ישנה זב וזבה דה מני להון בטרין, שמנינו אותם כשניים, משום דחלוקה תומתן. אנחנו נפרט מה זה חלוקה תומתן עוד מעט. לפני כעת לשוליים יש לנו כוכבית וכתבנו מטרת סוגריים אלו והבאים אחריהם להקל על קריאת הקושיה על ידי דילוג הקטעים בסוגריים בקריאה הראשונה. בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה מהו כוונת חלוקה תומתן בין זב לזבה, בין מצורע למצורעת. אז אנחנו שוב פעם חוזרים לגמרא, נקרא את הגמרא עוד פעם, תשימו לב, יש לנו קושיה ארוכה, אבל בקריאה המיידית אנחנו נדלג על הקטעים הארוכים תראו איך נשמע שלד הקושיה מתחילת הגמרא עוד פעם. מה ישנה זב וזבה? דמני להון בטרין, משום דחלוקה תומתן, דילוג. מצורע ומצורעת נמי חלוקה תומתן, דילוג. אם כך, נמנין הוא בטרין. בואו נמנע גם המצורע ומצורעת כשניים. אצלנו במשנה, כן ראינו זב וזבה אחד, שתיים, ואז אחרי יולדת, והמצורע. למה לא כתוב המצורע והמצורע? הרי כמו שבין זב לזבה יש חלוקה, גם בין מצורע ומצורע יש חלוקה. הגמרא תענה, אנחנו לא נתמקד, רק לשם זרימת העניין, הגמרא עונה, שמה בשורה השלישית בשורות הרחבות, זב וזבה עיקר תומת חלוקה, מצורע ומצורע אין עיקר תומתן חלוקה. היי והי, כי גריסו. עכשיו, אנחנו נצטרך להתבונן מה זה עיקר תומתן, אבל עד אז נחזור על מה שדילגנו. שאלנו למה במניין אלו שמחוסרי כפרה מנינו זב וזבה כשניים נפרדים. למה? תחלוקה תומתן, כך אמרנו. בסוגריים, דזב לא מתאמה באונס. כלומר, אם קרה בלי שום הסבר איך יוצא ממנו זיבה, אם אין לנו במה לתלות את זה, הוא לא יתאמה, הוא לא מתאמה באונס. אונס כוונה בלי, באופן פתאומי בלי שום הסבר. דתניה מבשרו, זה מהפסוק, ולא מחמת אונסו. מה עוד מאפיין הזב? שתיים, הוא מתאמה בריאות כבימים. דתניה, תלה כתוב את הזכר, זהינו הזב, בריאות, כלומר שלושה ריאות ביום אחד זה כמו שלושה ריאות בימים רצופים, יום אחר יום, ואת הנקבה בימים. אצל זבה למשל, שלוש ריאות של זיבה ביום אחד לא הופכת אותה להיות זבה, רק אם הם בימים רצופים. אז כאן מנינו שני מאפיינים של הזב, שמה הוא לא נטמע באונס והוא נטמע בריאות כבימים, וזבה מטמע באונס בדיוק ההפך ממנו ולא מטמע בריאות כבימים. גם בזה היא חלוקה, אז בשתי הנקודות האלו הזב והזב חלוקים זה מזו. אז אבל טוב, וזה הסיבה שמנינו אותם בנפרד במשנה. מצורע מצורע נמי חלוקה תומתן, דמצורע אחד טעון פריאה ופרימה, תכתיב וגליו יופרומים וראשו יהיה פרוע, שתיים ואסור בתשמיש המיטה. הזכר שמצורע הוא חייב בגידול שערו, זה פריאה, פרימה זה קריאת בגדים, כפי שקראנו בפסוק בגדיו יופרומים וראשו יהיה פרוע, זה גידול שיער, ואסור בתשמיש המיטה. הוא מצורע בניגוד למצורע, אינה תונה בריאה ברימה, דתניה אין לי אלא איש, אישה מניין שהיא נטמע בנגעים, שאומר והצרוע, הרי כאן שניים, כלומר זכר נקיבה, גם נשים יכולות להיות מצורעות. אם כן, מה אתה מלומר איש? למה לשון זכר? נתקור הכתוב לעניין של מטה. בהמשך הפרשה שמה התורה מתארת דיני פריאה ופרימה. לומר איש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. זה לגבי פריאה ופרימה, אצל האישה שאין. שתיים, מה עוד? ומותרת בתשמיש המיטה, שנאמר וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. אוהלו זה כינוי לאישה, הוא נפרד מהאישה ולא מחוץ לאוהלה, אבל אין אותו הרחקה או הפרדה לגבי אישה מצורעת. אז גם מה ראינו פה בשורות האחרונות? שזכר נקבה, מצורע מצורעת, יש הבדל ביניהן. אם כך נמנינו בטרין, כמו שבזב וזבה מנינו אותם בשניים, בואו נמנה את המצורע המצורעת כשניים, ובמקום ארבע מחוסרי כפה יהיה לנו חמישה מחוסי כפרה. הגמרא עונה, זב וזבה עיקר תומתן חלוקה. ומה זה עיקר תומתן? רש"י אומר, זה בריאות ובימים, הזכר נטמע לא רק בשלוש ימים, מצפים גם בריאות, שלוש ריאות, אפילו ביום אחד, וזו בימים ולא בריאות. אצל הנקבה, העיקר חלות התומה שונה. יש לציין שיש עוד הבדל באונס אצל האישה, נטמע אם יש לה ריאת זיבה, פתאום יוצא ממנה דם בימי זיבה, הופך אותה לזבה, מה שאין כן זב, אין תומה באונס. אז זה נקרא חילוק בעיקר תומתן. מצור מצורת אין עיקר תומתן חלוקה, אי ואי כגריס הוא. יש הבדלים, אבל ההבדלים נקרא להם הבדלים חיצוניים, עניין של פריאה או פרימה או תשמיש המיטה, אם אינם דברים שהם מהווים את גוף התומה. ובענייני גוף התומה, כשמדובר בצרת, שניהם שווים, שניהם באותו שיעור נגע. גריס זה שיעור, שיעור נגע שהוא לא, ונגיד מתפרץ ונראה פתאום על הבשר, על האור של הבן אדם, אותו שיעור בין גבר לאישה, ולכן לא ראתה המשנה לאחרון להחשיב אותם, למנות אותם בנפרד. רבי עקיבא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, גר מחוסר וכו'. הוא, רבי אלעזר בן יעקב, הגדיר את הגר שגם הוא מחוסר כפרה. ותנא קמא, מה איתה אם לא תני גר? אנחנו בסימונים שלנו מבליטים בצורת מעוין כמה אנשים, ואנחנו נפנה לשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה. גר נזיר, נזיר תמי, למה התנא קמא לא תני גר ונזיר כמחוסרי כפרה? למה רב אלעזר יעקב לא תני נזיר תמי? אז אנחנו נחזור לגמרא. אז השאלה כעת כלפי תנא קמא, למה הוא לא מחשיב את הגר כמחוסר כפרה? הגמרא עונה, כי קטני מידם, מידם כמו משהו דמישרי למיכה בקודשים. גר כי כמייתי קורבן לחשוי נפשי למי ארבע קהל. התנא, לפי התנא קמא, היה מעוניין למנות לרשום דברים שבלעדיהם, בלעדי הקורבן, הוא לא יכול לאכול בקודשים, בקורבנות. הגר הוא מביא את הקורבן שלו כדי להכשיר אותו למעל, להיכנס לקהל, להתחתן עם יהודיה. סוף סוף נזיר, מי טיימה לא תני? למה נזיר? אמרנו שנזיר עד שהוא מביא את הקורבן הוא אסור ביין, בתגלחת, בתומת מת. אז למה הנזיר לא מופיע ברשימה אצל התנא קמא? תשובה, נזיר נמי, כי מייתי קורבן לשתויי למשתי יין דחולין הוא. הנזיר מביא קורבן, נכון, להתיר, להכשיר אותו, למה? לשתיית יין, אבל שתיית יין זה חולין. זה לא עדיין עונה להגדרה של התנא קמא, שהמחוסר כפרה, הבאת הקורבן, שמגדיר אותו כמחוסר כפרה, לפי התנא קמא, זה כמי שהקורבן מכשיר אותו לאכול בקורבנות. הנזיר היה יכול בלאו הכי לאכול קורבנות. נזיר לא אסור בקורבנות. הבאת הקורבן של נזיר זה להתיר אותו לשתות ביין, שזה תחום של חולין ולא קורבנות. ורב אלעזר בן יעקב, דקטני נזיר למשרי נפשי, לפי רב אלעזר בן יעקב, הוא כן החשיב ברשימה שלו של מחוסרי כפרה הנזיר, בזמן שהקורבן לאו דווקא בא להתיר אותו בקודשים, אלא להכשיר אותו למשרי נפשי, להתיר אותו, את עצמו. ניתנינה מנזיר תמי, למה שלא לא תרשום עוד דוגמה למחוצי כפרה, אותו נזיר תמי, מה דינו? הנזיר שנטמע אחרי שהוא שומר שבעה נקיים, שבעה ימי תוהר, הוא מביא קורבן. אז הגמרא עונה, כי כמה הייתי קורבן, הנזיר שנטמע כשהוא מביא קורבן למחל עלי נזירות דתראו, זה קורבן שמיועד להתיר או להכשיר אותו לחזור ולספור ולהשלים נזירות טהרה. אבל זה לא בא להתיר אותו בדבר מסוים, חוץ ממה שהזכרנו, חוץ מלהתיר אותו או להכשיר אותו לחזור ולספור את הנזירות דטהרה שהוא עד כה סתר ידי תומתו. תנו רבנן, גר מעוקב לאכול בקודשים עד שיביא כינו. כינו זה הקורבן אוף שלו. הביא פרידה אחת שחרית, כן, זה מורכב משתי אופות. אז אם הוא הביא פרידה אחת, אוף אחת שחרית, אוכל בקודשים לערב. ובלבד שיביא את האוף השני. כל הכינים שבתורה, אחד חטאת ואחד עולה, כאן בעניין הגר שתיהן עולות, שתי העופות עולות. הביא חובתו אחת מן הבהמה, יצא. אם הגר הביא בהמה אחת עולה, בהמת כקורבן עולה אחת, הוא יצא חובתו. עולה ושלמים יצא. בעיקרון הגר מביא עולה ושלמים, הוא מביא שתי עופות עולה ובהמה שלמים. אז אם הוא הביא עולה ושלמים יצא, רש"י מציין אגב עולה ושלמים יצא, הוא אומר לאו דווקא, כי בהבאת העולה בלבד הוא בהמת עולה הוא יוצא. כך אתם יכולים לראות ביחד ברש"י, הביא חובתו מן הבהמה עולה אחת יצא, עולה ושלמים לאו דווקא, לומר שיצא דווקא אם הוא מביא גם השלמים זה לא מדויק, למשום דבי למתני מנחה ושלמים לא יצא, אז לכן מוזכר עולה ושלמים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מנחה ושלמים לא יצא, אין כאן שום עולה מצד הגר, אז הוא לא יצא. לא אמור כן אלא להקל, זה שהתורה מדברת על כך שהגר מביא כינים זה להקל עליו. מי שנה מנחה ושלמים דלא יצא דכתיב, כאשר תעשו כן יעשה הגר. מה אתם היהודים כשהם נהיו ישראל גמור, זה מסופר בחומש בשמות פרק ד', אז מה אתם עולה ושלמים? אף גר עולה ושלמים. אם כן הביא חובתו אחד מן הבהם לא תזגי, איך אמרת שאם הוא הביא עולה אחת בהמה זה מספיק, לא תזכי בגבי, שלא יהיה מספיק בהבאת עולה בהמה אחת עד שיביא שלמים. תכתיב כאשר תעשו כן יעשה, כמו שכלל ישראל עשו במדבר שהם הביאו בנוסף לעולה גם שלמים. למה אנחנו מבטרים לגר במשך הדורות? אמר הפאפה, יש לומר לאוף התרבי, לא לדעת בהמה לא, כל שכן התורה מרבה אפשרות לגר להביא אוף. אז אם הוא מביא בהמה לא כל שכן, שזה יהיה מספיק. אחי אפילו מנחה נמי, אם אתה אומר שהתורה באה לרבות, אז גם אם הוא יביא מנחה שזה יספיק. מעט כך כן, הפסוק ממעטת אפשרות לגר להסתפק במנחה. ואוף איך התרבי, תנו רבה, אנחנו נראה עוד מעט המילה כן במסגרת הפסוק, כאשר תעשו כן יעשה, מה אתם עולה ושלמים, אף הוא הגר למשך הדורות עולה ושלמים, שנאמר ככם כגר. מניין לרבות את האוף, תמוד לומר אישה ריח ניחוח לשם. איזה דבר שכולו לשם? ואומר זה עולת האוף. בניגוד לבהימה הוא לא כולו לשם, כי האור מתחלק לכהנים, מה שכן עולת האוף הוא מה שנקרא פה לשם, כולו לשם. אנחנו ממשיכים לדף ת'. יכול שאני מרבה אפילו מנחה, אם אתה אומר שאנחנו מרבים את האוף מאישה ריח ניחוח לשם, אולי אני ארבה גם מנחה, תמוד לומר כן. תניה אידך, יעשה אישה ריח ניחוח לשם, שומע אני כל שעולה לאישים אפילו מנחה. יש לציין לפני שנתקדם שאנחנו חוזרים לדרוש את הפסוק, הפסוקים במדבר פרק תדוו שראינו בסוף עמוד הקודם, שמהם לומדים מה נדרש לגר כשהוא מתגייר מבחינת קורבנות. אז אנחנו שוב פעם נתחיל את הברייתא. יעשה אישה ריח ניחוח לשם, שומע אני כל שעולה לאישים אפילו מנחה, שהגר יכול להביא גם מנחה לגרות. תמוד לומר כאשר תעשו כן יעשה, מה אתם עם ישראל כשהם נכנסו לברית בזמן במדבר, בזמן מתן תורה, מיני דמים היו קורבנות ש דם שזרקו על המזבח או גם על עם ישראל, אף הם גם גירות באופן כללי במשך הדורות מיני דמים, כלומר להפוקי מנחה שהוא אינו דם. אם אתם עולה ושלמים, אף הם עולה ושלמים, כמו שבזמן המדבר הקריבו גם עולות וגם שלמים, גם גירים חייבים עולה ושלמים, תמוד לומר ככם כגר יהיה לכם הקשתיו ולא לקורבנותיכם. רש"י משורה ראשונה, לכם הקשתיו במקצת ולא כל קורבנותיכם. ומי עולה מסתבר דמכשרה מסתמה, העולה הוא זה שמכשיר לגירות דכולה כליל, בניגוד לשלמים שנאכל. רבי אומר ככם, מה שראינו בפסוק ככם כגר יהיה, כאבותיכם. מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, כמו שעם ישראל נהיו עם ישראל, נקרא לזה גירות כללית, שהם כפי שאמרנו מקודם, כדי לחשב עם ישראל היה להם מילה, טבילה, הרצאת דם, אף הם לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, זריקת דמים. להביא פרידה אחת אי אפשר, שלא מצינו בכל התורה כולה, אז לכן מינימום שתי עופות. אנחנו בגמרות המסומנות שמנו כאן סוגריים, ובכוכבית כתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג, קושיית הגמרא דמופיע אחריהם היא על הדקטני בברייתא לפניהם. אז הגמרא כאן מקשה, ולא אנחנו מקשים על מה שאמרנו פרידה אחת אי אפשר. והתניה בויקרא פרק א' כתוב והקריבו, מה תלמוד לומר? רשי כותב והקריבו גבי עולת העוף דה נדב האדם שרוצה להתנדב להביא עולת העוף, כתוב והקריבו בויקרא. אז הגמרא ממשיכה, לפי שנאמר בתורים והקריב, שומע אני האם מש, והאם אני צריך להפיק מכאן ממה שכתוב והקריב, שרשי כותב אגב משמע קורבן שלם, שומע אני האומר הרי עליי עולת העוף לא יפחות משני פרידים, תמוד לומר והקריבו אפילו פרידה אחת. אז תשימו לב, כאן אנחנו מכשירים פרידה אחת. לפני כן אמרנו פרידה אחת אי אפשר שלא מוצאים בכל התורה כולה, אבל כן מוצאים. הגמרא עונה חובה מהלא אשכן, קורבן עוף שבא כחובה בניגוד לנדבה, לא מצינו עוף אחד. ויקה יולדת שזה חובה, דמטיה בן יונה אותו לחטאת, אז רואים שהיא מביאה עוף אחד. הגמור עונה זה לא דומה למה שאמרנו מקודם, משום דעיקה כבס בעדה, בנוסף לעוף שמביאה לחטאת היא מביאה כבס כעולה, אז זה לא עוף בודד, זה עוף יחד עם כבס, אבל עוף בודד לא מצינו בתור קורבן חובה בעופות. כשמדובר בקורבן חובה של עופות, שניים. אמר מור, ציטוט ממה שראינו מקודם, לכן יש לנו גם כוכבית בצד הגמרא, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא וכו', אז אנחנו נביא מקורות לדברים שנאמרו למעלה, שהיה צורך למילה, תפילה והרצאה אדם, ואנחנו גם משתמשים פה בפס כפול כפי שמוסבר בשוליים, גירות של עם ישראל ביציאת מצרים על ידי מילה, הרצאה דמים, תבילה. אז הגמרא ממשיכה, בשלמה מילה דכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים. הנה ממהך יש עוד פסוק שכתוב ועבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך ויום הלך בדמייך חיי, והדמים שמוזכר פה מתייחס לברית מילה, דם המילה. הרצאה דמים תכתיב וישלח את נערי בני ישראל, רואים שם בשמות פרח הפדלת בעקבת קורבנות, גם זה היה חלק מכניסת עם ישראל באופן כללי למה שנקרא לברית, סוג של גירות עמי, עממי. אלא תבילה מנהלן, מנהן רואים שכלל ישראל גם תבלו, תבלו הכוונה באופן כללי במקווה, תבילה לטהרה, וכאן אנחנו תבילה לגירות. תכתיב ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ואין הזעה בלא תבילה, לא מוצאים הזעת דם בלי שהוא יהיה משותף או מחובר לתבילה. אז אם רואים ויזרוק את הדם, יש לדעת שגם היה תבילה. אלא מעטה, אם כל מה שאמרנו עד כה, אמרנו שמה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא על ידי הדברים האלו, כולל קורבנות, גם גר צריך את הדברים האלו, אלא מעטה, העידנה דלק הקורבן לא נקבל גירים בזמן הזה שאין אפשרות להקריב קורבנות, אז מה, לא יהיה גירות? אמר רב אחא בר יעקב, וכי יגור איתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם וכו'. אז אנחנו רואים שיש אפשרות לגירות גם לדורותיכם, ורשי מוסיף אף אגב דלקה מקדש. תנו רבנן, גר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לכינו, רובע מטבע לכינו, לקנות כן עופות הוא לכשיבנה בית המקדש, כותב רשי, יביא כן דאמין עליהו, תצריך קורבן וקורבן בפחות מרובע לא אפשר להפריש, דאין מצוי כן בפחות מרובע, כי נאמין לבן מנתיתין ועמדו כינים ברבעתיים, אבל פחות לא אפשר. אז זו דעתו של התנא קמא, גר בזמן הזה צריך שיפריש כסף לקנות את הקן עופות. אמר רבי שמעון, כבר נמנה עליו רבי יוחנן בן זכאי ובטלה בפני התקלה. רבי שמעון אומר, זה לא עסק, כבר מדורות קודמים, גם מדור של רבי יוחנן בן זכאי שהיה דור של חורבן הבית אפשר לומר, ויש הוכחות לכך, הוא ביטל בגלל התקלה. איזו תקלה? שאם אדם מפריש קורבן לשם קורבנות, אז הכסף הוא קדוש, מה יהיה אם הוא יהנה ממנו? אז הוא עובר עם איסור מעילה, אז אנחנו רוצים להימנע מכך. אמר אבי ליבר גרשום, אמר עבד רבר אבא, הלכה כרבי שמעון, שגר לא מפריש כסף, ואיקה דמתני לה על הדה דתנו רבנן. זה שיש לפסוק כרבי שמעון, זה כפי רבי שמעון שיופיע במקור הבא. גר תושב, יש גר צדק שהוא גוי שנהיה יהודי לכל דבר, יש עוד הגדרה שנקרא גר תושב, הוא לא קיבל על עצמו תרייג מצוות, אלא הוא קיבל לעצמו לא לעבוד עבודה זרה, אז מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו, כי ישראל בחולו של מועד, דהיינו בבוא יום השבת, לפי דעתו של התנא קמא, גר תושב הוא יכול לעשות מלאכות, אבל לא כל מה שבא לו, אלא דבר שאם הוא לא יעשה אותו יהיה בו משום דבר העווה, הוא יפסיד. אז כזה דבר הוא יכול לעשות בשבת. רבי חיב אומר כי ישראל ביום טוב, עוד יותר הגבלה, הוא יכול לבשל, לעשות באוכל נפש כמו יהודי ביום טוב. אז גר תושב בשבת הוא כמו יהודי ביום טוב לגבי מה מותר לו, דהיינו אוכל נפש, הכנת מזון. רבי יוסי אומר גר תושב עושה בשבת לעצמו כי ישראל בחול. רבי שמעון אומר אחד גר תושב ואחד עובד כוכבים עבד, ומה התושבים עושים מלאכה בשבת לעצמן כי ישראל בחול. מהסבר הפסקה האחרונה של רבי שמעון שיש הגדרות מעבר לגר תושב, הוא מוסיף פה עבד ואמה התושבים, מי זה? השיטה המקובצת באות י' מפנה אותנו לחידושים ושמה הוא מרחיב דיבור. רק על קצה המזלג, יש הגדרה של עבד שאינו עבד רגיל. עבד רגיל הוא חייב לשמור שבת כמו יהודי עבד ואמה, אבל יש מצב שאדם קנה עבד שלא על מנת לימול ולטבול, לימול ולטבול לשם עבדות, לא, כאילו להישאר נקרא לזה כמעט גוי גמור, אבל הוא לא גוי גמור במובן המלא, אלא מה? בשבת, כמו שרבי שמעון אומר בגר תושב הוא אינו, אין לו הגבלות מבחינת מלאכה, כמו שיהודי בימי חול עושה מה שהוא רוצה מבחינת מלאכות, אנשים האלו יכולים לעשות לעצמן מלאכות כמו ישראל בימות החול. שוב פעם, לא הסברנו כמעט כלום ביחס לפרטים של מימרת רבי שמעון כאן, אבל כל אחד מומלץ להסתכל בחידושים של שיטה מקובצת באות י' א', שנמצא לא כאן על הדף אלא בחלק החידושים שלו. עד כאן שיעורנו להיום.